ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
צריך להבין מה הדור הזה. אנחנו בדור הזה שזוכים, ברוך השם, שיש יהודים כמו רב משה פורט, שהייתה לי הזכות לפגוש אותו בקרקוב ולראות אותו מהצד מדבר עם קבוצה של ישראלים. ראיתי איש חדור שליחות להעביר לדור הבא, וזה מה ששמעתי ממנו גם עכשיו, וזה דבר מופלא, דבר מופלא שאנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא זיכה את הדור שלנו, שחיים יהודים עד 120 שעברו את נורות השואה. אני גדלתי בבית של ניצולי השואה, והם לא חיים כבר, הוריי. אבי זיכרונו לברכה, היו לו 5 ילדים שנהרגו באושוויץ, ואיזה כוחות לעבור את השואה, להתחתן עם אמא שלי שהיא ניצולת אושוויץ, הייתה 5 שנה באושוויץ. אני נוסע עם החבר'ה מבני חוץ לארץ, אני אומר קדיש על יד בלוק 14 במחנה. מה שנקרא צייגלגר, ואני מרגיש חובה כבן לניצולי שואה. זכיתי להיות ראש ישיבה של ישיבת הסדר, ולכן אני נוסע לאושוויץ, כי אני מרגיש זאת הנקמה שלי לעמוד עם קבוצה של מאות בני תורה במדינת ישראל שמשרתים בצבא, שלומדים תורה. נצח ישראל, זו הנקמה שלנו, ולכן אנחנו מתאמצים מאוד מאוד לחנך לנושא הזה, כי אתם אהובי תצטרכו להעביר את זה לדורות הבאים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אם יש ליל הסדר כדי לספר את יציאת מצרים, כל עוד שאין לנו משיח, זה רק יתחלף השמות של אלה שלוחמים בנו. ואנחנו, אני מרגיש את החובה הקדושה להמשיך לספר, לעורר לעניין, כי הרמב״ם כותב בעמלק, צריך לאייב את עמלק. מה זה לאייב? תחנך את עצמך לשנוע אותו, תהפוך אותו לאויב שלך, enemy, תהפוך אותו לאויב שלך. לאייב, ביטוי מיוחד של הרמב״ם על עמלק. היה פה יהודי צדיק גדול שהיה פה, הרב פריימן, פעם הוא אמר לי בראש השנה, אני מתפעל לזה בראש השנה, אמר לי את המשפט הזה, אמר לי, תדע לך, אם אין תובע אין נתבע. אנחנו צריכים בדין של מעלה כבדין של מעט, אנחנו צריכים לתבוע אל נקמות השם. הנקמה היא הקיום שלנו, שזוכים שמשה פורט מגיע, בנה את הארץ. אני תכף נשמע את הסיפור, אני לא שמעתי ממנו, רק פגשתי אותו, דיברנו 5 דקות ואמרתי לו, אני רוצה שתבוא יום אחד לישיבה. אז הנה זכינו, ובו זה זכות גדולה שבאמת משפחה שתרמה לקיום העניין גם מתוך תחושת השליחות הזו. והיום הזה פה, הרצאה הזו היא לעילוי נשמת רבי ישראל מאיר הלוי שיינדורף, שמשפחת אייזנברג בחרה לנכון בזכותו של דן להנציח את זה, ואנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה ולהזמין אנשים. היה פה הראשון, היה רב סיני אדלר, אני מערער שצריכים להזמין את הרב לאו שנה הבא, זה מאוד קשה. והחובה שלנו, חובה שלו, אני דור אחד אחריו, השם ייתן לו חיים טובים ב-120 שנה, לספר. היהודי הזה מסור, הוא אמר לי עכשיו, הוא לא יגיד לכם את זה, בעיניי זה דבר קדוש, אני נותן מאות הרצאות רק כי זה ערך קדוש בעיניי לספר, ואני מרגיש בזה ערך קדוש כבן לניצולים. ואתם דור שלישי תצטרכו להמשיך לספר את זה, ונמשיך גם אנחנו ביחד להבין מה העניין של אותו עמלק רשע. והמשך שלהם זה בשאר הדברים. תודה רבה רב משה פורט, אני מקווה שהחינוך של הישיבה בין יתר הנושאים שאנחנו רוצים לחנך יגרום לשאת את תחושת השליחות הזו, לא לשכוח שהייתה שואה, לא לשכוח את אותם 6 מיליון יהודים שבזכותם יש לנו את מדינת ישראל. והדברים ארוכים. תודה רבה. בבקשה רב משה.
אני לא אסתיר מכם שאני שמח לראות את הציבור הגדול והקדוש הזה פה, כי לפעמים שואלים אותי, תגיד, או יותר נכון אני שואל, כמה אנשים יהיו בשיחה? למה אתה שואל? אני מוכן לבוא בשביל אחד, בשביל 100, בשביל 200, אבל כמה שיותר אנשים נמצאים, אז יש לי זכות יותר גדולה לנסות להעביר את המסר, את הסיפור האישי שלי, מה שקרה, מה שקרה. תודה רבה שהזמנתם אותי. הייתי צריך להגיד את זה לאחר המעשה, ותודה שזכיתי להיות איתכם. שמי משה פורט, כפי שהרב אמר כבר מקודם, יליד הונגריה. לפני שהייתי בר מצווה תפסה אותי השואה, ילד בכיתה זין פחות או יותר. אני אנסה להסביר קודם כל כרקע משפחתי, על איזה עץ צמחתי, באיזה מקום נולדתי, איפה, איך קיבלתי, איזה חינוך קיבלתי וכדומה. אם כן, איזה עיירה לא גדולה במזרחה של הונגריה, היו סך הכל 1,400 נפשות, משהו כזה, קהילה חסידית. ואם אני אומר קהילה חסידית, זה לא כמו שבפולין היו אולי מאות קהילות חסידיות, בהונגריה הרבה פחות, אבל וזאת הייתה אחת הקהילות החסידיות ביותר. מה פירוש הדבר בשבילי כילד קהילה חסידית? אני אולי לא התכוננתי לפרט את הדבר. כל הנערים מגיל 3.5, 3 ו-3.4 ומעלה למדנו בחדר בתלמוד תורה. ואני זוכר אבי השם יקום דמו שנהרג בשואה בגיל 43 היה. הייתי בגיל 3.5, 3 ו-3.4, מרכיב אותי על אופניים איזה רבע שעה נסיעה מהבית לחדר, והתחלנו ללמוד, היום קוראים לזה מילה עברית, את המילה עברית אז עוד לא שמעתי, לשון קודש, זה היה הביטוי, או יותר נכון בהברה אשכנזית, לשון קודש, ככה קראו. למדנו לקרוא את העברית, את הלשון קודש, כן, סידור תפילה, אחר כך משנה, גמרא, תוספות, חומש ראשי וכו'. אני זוכר בגיל 5-6 למדנו כבר חומשים ראשי, בגיל 10 כבר למדנו גמרא עם תוספות. וכך היה פחות עם כל הנערים שבעיירה. לא היה שום הבדל ביניהם. לא כולם היו אותו דבר, זה לא קומוניזם שכולם אותו דבר, אבל זה היה. אולי עוד איזה מילה אחת בעניין זה, על התופעה שקוראים לחדר. לפעמים אומרים, אילו האנשים המלמדים היו אנשים פרימיטיביים, כי בסוגריים אולי, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, אינני חושב אם היו אפילו בגרויות אם היה להם. אבל הם היו פסיכולוגים בלתי רגילים. אהבנו ללכת לחדר, פירוש הדבר שאהבנו משום שהיה לנו טוב שם, והמלמדים ידעו בדיוק איך לטפל בנו, איך ללמד אותנו, איך להתייחס אלינו, וזו הייתה תופעה חשובה מאוד. עכשיו מגיל 3.5, עכשיו אני אוסף אולי עוד משהו על הקהילה, על המבנה. היום קוראים לזה מתנס מורחב. הייתה חצר ענקית במרכזה בית כנסת גדול, היו 5 כיתות תלמוד תורה, 5 כיתות בית ספר יסודי ממשלתי, כי כל התלמידים וכל הסגל המורים היו יהודים כולם. הייתה משחיתה גדולה שם, ושני השוחטים היו גם חזנים ידועי שם בכל הונגריה, לא רק בקהילה שלנו. הייתה מאפיית מצות שיפו שם כבר חודשים מספר לפני פסח, מצות לא רק קהילה שלנו אלא לקהילות שבאזור גם כן. מה עוד היה שם? משרדי המנהלה וכדומה וכו' וכו'. סדר היום של ילד יהודי היה דלהלן, לא פחות ולא יותר. מ6.5 עד 8 בחדר, 20 שניות הליכה, 50 מטר אולי בצד השני של המתחם ללכת לבית הספר, משעה 8 עד שעה 1 לימודי חול בבית הספר, כמו לפי ממשלת הונגריה, גיאוגרפיה, היסטוריה וכו' וכו' וכו'. מ1 עד 2 רצים הביתה לאכול ארוחת צהריים, חוזרים ב2 עד שעה מאוחרת בערב. אין דבר כזה שילדים יהודים יסתובבו. אין חופשות, אין חנוכה חופשה, חול המועד חופשה, קיץ חופשה, אין דבר כזה. ילד יהודי יש לו דבר אחד בחיים, ללמוד כדי לעלות במעלות התורה, במידות הטובות וכו' וכו' וכו'. ואלו פחות או יותר. עכשיו עוד דבר אחד. על המשפחה. להורים שלי, שהיו להם שתי חנויות גדולות שפרנסו בכבוד רב, עשרות רבות בשנים את המשפחה, פלוס המון מעשה, הרבה מעשה חסד. היינו חמישה ילדים, הבכור קראו לו שבח, השם יקום דמו, נרצח בשואה בגיל 18, ממש לקראת הסוף, נספה שמה, היה ארבע שנים מבוגר ממני. אחריו, אחותי פנינה, תיבדל לחיים טובים ארוכים, תושבת חיפה, שנתיים מבוגרת ממני. אחריה, אני האמצעי מהחמישייה, למי שחשוב, תפרי סדיק א', נולדתי 1931. אחריי, הרביעי, אשר, או יקותיאל אשר, זל, הוא לא נספה בשואה, אלא חצי שנה, בערך, עבר בערך מה שאני עברתי גם כן, אבל כחצי שנה אחרי השחרור, בדרך לארץ, פרצה איזה מחלה קשה מאוד, שחפת, שהייתה אז מחלה מדבקת, טוברקולוז, כן? זה היה כתוצאה ממה שעברנו בשואה, קראו לו אשר יקותיאל אשר, הוא היה טבריאני, יותר מ-40 שנה מהחיים שלו הקדיש לביטחון מדינת ישראל. והחמישי, דני, או דניאל הקטן, קראנו לו, צעיר ממני בשש שנים, הוא אמר גם כן את כל מה שאני עברתי פחות או יותר, כאשר אני בקושי בר מצווה והוא בקושי ילד בכיתה א', וגם הוא כבר פנסיונר מראשוני בונים נמל אשדוד עם ילדים ונכדים וכו' וכו'. הייתי אומר שהילדות שלנו הייתה ילדות עשירה מבחינה רוחנית, כי אנחנו לא חיפשנו דברים אחרים. שלוש הערות כלליות שלרובכם זה מדי לא יהיה מיותר, גם אלה שכבר יש ביניכם חבר'ה שהיו כבר בפולין, אפשר להוריד את הידיים. אני מדבר אולי בשפה אחרת קצת, אולי, כי אני יוצא כאיש עדות הרבה מאוד פעמים כבר שם. מה רציתי לומר, יש לפעמים בעיה, אני כבר מעל גיל בר מצווה שאני מפסיק איזה משפט, אני כבר לא יודע איפה להמשיך, ותצטרכו לעזור לי לפעמים לחזור למה שהפסקתי באמצע. כן, שלוש הערות חשובות מאוד. א', השואה בכלל פרצה עם פרוץ מלחמת עולם השנייה בספטמבר 1939, אז התחילה השואה במלוא חומרתה. בהונגריה השואה התחילה אחרי שעברו כבר יותר מארבע שנים ממלחמת העולם השנייה, אחרי שהושמדו כבר יותר מארבע מיליון יהודים, יהדות פולין כבר הייתה בתבוסה בדמה, יהדות אוקראינה בקושי כבר הייתה בקיום, יהודי סלובקיה בקושי כבר נשארו, ובהונגריה השואה הייתה אנטישמיות ורציחות וטרור והכל והכל, אבל שואה במובן שואה עוד לא היה. זה דבר ראשון. אולי אני אוסיף עוד משהו, ואנחנו לא ידענו שום דבר, וחלקכם ודאי אומרים, משה, אל תבלבל במוח, איך יכול להיות דבר כזה? אחרי שהושמדו כבר מתוך 6 מיליון לפחות קרוב ל-4 מיליון יהודים כבר. אני אביא לכם איזה שתי דוגמאות קטנטנות כדי ש ינסו איכשהו דבר הזה. היה לי בן דוד, קראו לו גם כן שבח, שנתיים יותר מבוגר ממני, והוא היה בר מצווה לפני כניסת אייכמן. ואם שהיה בר מצווה, אביו שלח אותו ללמוד איזה בישיבה בצפונה של הונגריה. למה הוספתי את המילה בצפונה? וכי מה ינפק מיני צפון או מזרח או דרום? עוד מעט תבינו למה הוספתי את המילה הזו. ביום כניסת אייכמן להונגריה, הוא למד שם בישיבה בצפון שנתיים, ביום כניסת אייכמן להונגריה, ביום פרוץ השואה, הוא הבין שמקומו בבית, במשפחה, בקהילה, לקח את התרמיל שלו וחזר הביתה. למוחרת נכנס לבית הכנסת, בית המדרש, תפילת שחרית, ומספר, שמעתי שבפולין שורפים יהודים. מרץ 44, שמעתי שבפולין שורפים יהודים, כי בשתי סירות לחם מצלצלות, שמפיץ פאניקה, מפיץ שמות שווא, הבחור שכזה, זכרונו לברכה, נפטר לפני איזה 20 שנה בירושלים, עד סוף החיים סיפר לי עשרות פעמים, מה שאתה יודע, שהיינו ילדים, קיבלנו מהרב פה ושם איזה פליק, או מהמורה בבית ספר, או מאבא שלי, אבל שתי סירות לחי שקיבלתי על שהפצתי שמות שווא, והכנסתי פאניקה, עדיין צורבות את לחיים שלי. אנשים לא היו מוכנים להעלות על הדעת שיתכן דבר כזה. דוגמה עוד יותר קלאסית, אני קופץ קדימה חודשיים, אבל אני אחזור בחזרה. היינו כבר מרוכזים איזה 20 גטאות במתחם מרכזי מאוד גדול, אני קורא לזה אומשלג פלץ, ואני אקרא לזה אחרת במקום, עוד מעט תפרט על זה, כן? ואנחנו מרוכזים שם כ-20 אלף יהודים מ-15-20 קהילות שבאזור. ואנחנו לא ידענו בשלנוע, למה? שום דבר לא ידענו. ידענו שמשהו לא טוב מתרחש, אבל לא ידענו שום דבר, מה רוצים מאיתנו. עומד מנהל בית ספר שלי, בקבוצה של איזה 4-5 אנשים, חודשיים אחרי שאייכמן כבר נמצא בהונגריה. ונעשה מהנחה ודאית שמנהל בית ספר השכלתית ואינטליגנטית מעל לממוצע. באשר הוא שם. אני שומע שאומר, יש איזה ביטוי בגרמנית, אירטום, שתרגום מילולי, עיוות. הוא אומר, אני לא מבין מה הולך פה. יש איזה טעות, ודאי הטעות הזאת תבוא על תיקונה. מנהל בית ספר במצב כזה עדיין לא מבין מה קורה. זה אי אפשר להבין את הדבר הזה. אני יכול להביא אולי איזה דוגמה אחרת. איך קוראים לך? סליחה.
שבתאי.
איך?
שבתאי.
שבתאי, סליחה שאני קורא לך. שבתאי, בבוקר, לפני שהוא יוצא מהבית לישיבה או לבית ספר, זה היה לפני הרבה שנים, אני יודע, אמא אומרת לו, שבתאי, תסדר את המיטה, את החדר, לפני שאתה הולך ללימודים. שבתאי לא עשה את זה. מגיע הביתה בצהריים, אמא שואלת, שבתאי, למה לא סידרת? אמרתי לך, את אמרת לי? אתה מוכן להישבה בנקיטת חפץ שלא שמעת את זה. יש לפעמים, הפסיכולוגיה המודרנית ודאי מאשרת את זה, שלפעמים שמעתי אבל לא שלא רציתי לשמוע, לא שרציתי לברוח, להתפלח מאחריות הזאת. לפעמים בתת מודע, יש דברים שלא שומעים או לא רוצים לשמוע, לא נוח לשמוע, אז לא שמעתי. ולא מגיע לך על הטוסיק בגלל שלא עשית את זה. כי עשית את זה בשוגג, שום ספק אין בזה. סליחה שמרת את זה, כן. זאת אומרת, יש תופעה כזאת, ועובדה שלא ידעו. אני אוסיף אולי עוד מילה אחת בעניין זה, לא יותר. אני הייתי ילד בכיתה ז', המנהיגות הרוחנית והמנהלית והציונית בדרגות שונות ידעו. לא יכול להיות שלא, היה משפט קסטר וכו' וכו' וכו', אבל אני לא מעוניין להיכנס לזה, קטונתי מלהתעסק בדברים כאלה. אנשי מחקר יגידו מה שהם רוצים. שם באותו מקום שהיינו כ-20 אלף יהודים, קוראים למקום הזה, על יד עיר מסוימת, בית חרושת ללבנים. מה זה בית חרושת ללבנים? יש בהונגריה וגם בפולין שטחים, מה זה? זה שטח ענק 2-3 קילומטר אורך, אותו דבר בערך רוחב, שטח מישורי ישר, מוקף עם גדרות של 3 מטר בגובה, ותשמעו, כן, הוא בית חרושת ללבנים, מי יודע כמה דורות מייצרים שם לבנים, רעפים, בלוקים וכו' וכו', כן? וכמו שלמדנו גם בספר בראשית, על מגדל בבל, הבה נלבנה לבנים ונשרפה שריפה, זאת אומרת, כל החומרי בניין האלה עשויים ממחצבים באדמה, וחייבים לשרוף את זה, אחרת הגשם הראשון יהפוך את זה לבוץ. אז לכן הייתה שם משרפה ושרפו את זה, כן. ואך כן, עוד דבר אחד חשוב בשבילנו, לגורלנו, את המתחם הענק הזה חצו שני זוגות מסילת ברזל. להכניס חומר גלם בשביל לייצר את הדברים, ואת המוצר המוגמר להוציא החוצה. למה אני אומר את הדבר הזה? עוד מעט תבינו את זה. אם כן, שם באותו מקום, עדיין אני קורא לזה בית חרושת ללבנים, ולא אום שרק פלץ. עוד מעט תבינו למה. במקום הזה הייתי בר מצווה. מה פירוש הדבר? הייתי בר מצווה. אבי זל, השם יקום דמו, כבר 3 חודשים לפני כן, מאז לא ראיתי אותו. שמעתי ואני יודע פרטים איפה ומתי הוא החזיר את נשמתו לבוראו וכו' וכו' וכו'. כן? לילה, ושם ודאי תשאלו, איפה היה מקום ל-20 אלף אנשים? מילא אין בתים סוג א', סוג ב' לפחות. אין, צריפים אין, אוהלים אין. ככה כמו שאולי ראיתם בשדות עדר של פרות לפעות ערב הולכים לישון, אז שוכבים כמו עדר פרות בשדה. ראשים סתם שכבו משפחה פה, משפחה פה, או קיראי משפחה וכו' וכו'. לילה אחד, בלילה אחר, ממש בחושך, מישהו מטלטל אותי באמצע השינה. משה, אתה יודע, בר מצווה שלך היום? התחלתי לגמגם ואמרתי לו, כן, למה בגמגום? כי יום לפני כן הודיע מפקד המחנה, איזה השבדה שטן בין 22-25, מפקד המחנה, אצל כל מי שיראו תלית תפילין או מה שקשור עם קיום מצוות, 75 מלכות. אז באותו רגע ששואל אם אני יודע בר מצווה, נזכרתי בזה וגמגמתי. בוא מהר. אבי, השם יקום דמו, לפני שראיתי אותו פעם אחרונה, הוא הרי עשה חשבון, בעוד שלושה חודשים, משה שלי יהיה בר מצווה. ומי יודע אם אני אראה אותו. ואפילו זכה, או אני זכיתי, שנינו, קנה לי זוג תפילין יפות מודרות, ועוד לימדות אפילו חלק מהלכות הנחת תפילין. בקיצור, היה לי התפילין, בשעה שאני מספר כרגע, בתרביל גם מתחת לראשי, הוצאתי את השקית עם התפילין, עדיין חושך, ולכם אני לא צריך להגיד שבלילה לא מניחים תפילין, ובוודאי לא תפילת שחרית, לא בוודאי, בלי בוודאי. אם כן, הוצאת את התפילין, עדיין חושך, תופס אותי ביד, והולכים ככה בין המשפחות, בין הגופות, ושמתי לב שמתחת בית השייך שלו, התלית התפילין שלו גם כן, הולכים כמה מאות מטרים, בחשיכה מוחלטת, והגענו איזשהו כוך, והבנתי תוך כדי הליכה שיחזיק לי ביד שכנראה עשה סיור מוקדם כדי לדעת לאן אנחנו, לאן הוא רוצה להוביל אותי. הגענו לאיזה כוך, נכנסו פנימה, הוא מתעטב בתלית ואני הוצאתי את התפילין, תפילין של יד עם הברכה המתאימה, תפילין של ראש עם הברכה המתאימה, והתפללנו. אני אומר את המילה התפללנו, אני תמיד אומר מה זה התפללנו, אני זוכר מה התפללתי, מה לא התפללתי. דבר אחד אני רואה, עד היום שאני עוצב את העיניים שלי, הייתי יחסית לגיל שלי נמוך קומה קצת, ואני רואה משה מתנועע ומתפלל שם. גמרנו להתפלל, הדוד גם כן מתחיל לחלוץ את התפילין, וגם אני החזרתי תפילין של ראש בתוך השקית וכו', ועדיין חושך, ויצאנו החוצה לאותו כיוון ש... מקודם יצאנו לפני רבע שעה, איפה שקירי המשפחה שלי היו. מתקרבים, עדיין חושך, כולם ישנים, ישנים, מה פתאום, כולם ישנים, איזה קרחצים, איזה הנחות היו, מי יודע, הגב כואב, וזה כואב, ואיפה אימא לב, ואיפה מה, ואימא אמות לא יכולות לישון, ואירוב דאגה לילדים. בקיצור, התקרבנו לשם, וראיתי מרחוק דמות אחת בולטת בשטח, חוץ משיתר כולם שוכבים, ורובם המכריע, כאמור, ישנים. עוד מטר ועוד מטר, ראיתי הדמות הבולטת הזאת, אמא שלי, השם יקום דמה. יום אחד אחרי שחרור נספתה, אבל אני אפרט על זה גם כן. מה עושה הידי שמה, אמא במצבים כאלה בלילה? בודקת אם הילדים נמצאים. שבח נמצא? נמצא. פנינה נמצאת? נמצא. משה, לא נמצא. אתם מסוגלים להבין מה פירוש הדבר במצב נוראי כזה, ילד אחד נעלם? זה אי אפשר לתאר מה אמא מרגישה במצבים כאלה. ופתאום היא רואה אותנו. משה, איפה היית? אמרתי, הלכתי להניח תפילין עם דוד יואל, זה היה אח של אמא. כן? אז היא אומרת, אתה לא זוכר מה שיודעים אתמול, יכולת להמיד אסון על עצמך ועל כולנו. אבל הייתי שמע, האמא היהודיה ידע טוב מאוד שמשה היום בר מצווה, איך לא? אפילו התכונה לזה, מוציאים אחד התרמילים, קצת ממתקים וקצת חומוס, ועשינו חגיגת בר מצווה. אני חושב שיהיה מיותר לומר שלאייכמן הייתה תוכנית אחרת, ולא שמשה יחגוג. זה היה בלילה, בליל יום רביעי. לקחו הרי את הגברים לפני כן בעבורות כפייה. אנחנו לוקחים אתכם איפה שהאבא שלכם נמצא, ואתם תעבדו שם קשה, אבל ניתן לכם אוכל וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אמא שמעה שאנחנו נראה את אבא בקרוב, אז היא לקחה כלי מיטה, לקחה כלי בישול, לקחנו כל מיני דברים וכדומה, תפילים בוודאי, רק לפני שבוע הייתי בר מצווה, כן? אפילו פחות משבוע. למה אני אומר את זה? שלא היה מקום לשבת, לא, אפילו בקושי לעמוד, למה? כי היה לכל אחד עוד תרמיל גב, עוד תרמיל גב ומזוודה, עוד תרמיל גב ומזוודה ועוד משהו ביד. זאת אומרת, אם מישהו שעובד לפניי, 2 סנטימטר לפניי, ומשום מה נופל, הוא לא יכול להפיל אותי, כי גם מאחוריי עומד מישהו, לא יכול להפיל אותו. זה אי אפשר לתאר את המהומת האלה, במיוחד כתוצאה מהחום וכתוצאה מה... חוסר יכולת שליטה על הצרכים. עברו כמה שעות באותה הגיהנום, מישהו כנראה הרגיש שהגענו לקו אדום, שיש אנשים מתים כבר ואנחנו דורכים עליהם, לא פחות ולא יותר. והחליט לעשות מעשה, וביקש מאנשים שיושבים שם בפינה, יושבים, עומדים, אני יודע מה, שיפנו קצת מקום והתחילו לאסוף את הביתים. 1, 2, 3, 4, 5 וקצת יותר מאוחר, גם שתי וערב. היו לי שתי נגלות של נסיעה ברכבות האלו. 1, 2.5 יממות, זאת אומרת 3 ימים ושני לילות, עם הפסקה כחצי יממה, עוד מעט תפרט את זה, נגלה חדשה, יממה אחת נוספת. אנחנו לא יודעים לאן נוסעים, לא יודעים בשביל מה נוסעים, רק יודעים את הנורא שמתרחש שם בתוכנו. פעם או פעמיים ביום הרכבת עוצרת, לאו דווקא בתחנת רכבת ביישוב, אלא במקומות שהם ידעו מראש שכדאי שם לעצור. הדלת נפתחת, אני מדבר חצי דקה רק בתוך הקרון שלי משהו, עומד שם קצין, לא קצין, לא יודע, גרמני אחד עם אקדח לפי פנים, ואומר ככה, do and do, שני הראשונים שעמדו וישבו קרוב לכניסה בצד ימין, do and do. עכשיו תקשיבו טוב, בכל קרון היו שני דליים, דלי אחד בשביל צרכים ל-120 איש, אני מדבר ברור, ודלי אחד עם מים ל-120 איש. Do and do. אתה מלא לרוקים, ותריק תקבלו מים, וכו' וכו'. אני לא יודע בשפת אנוש איך לתרגם את הדברים האלה. זה הדבר היחיד כמו שעשיתי. אם כן ככה, נסענו 2.5 יממות. כן, ופתאום בליבת פתע, רכבת נעצרת, בצורה פתאומית, כאילו קרה איזה סולו משהו, ובאותה שנייה של בלימת הפתע, אני שומע יריות, הייתי קורא לזה היום יריית רובים, מקלעים ורימונים, וצעקות, צעקות, צעקות. והמוח הרופס מיד חיבר אחד ועוד אחד זה שתיים, שאם בלימת הפתע והצעקות והיריות בו זמנית, כנראה זה קשור אחד בשני. אבל לא היה לנו מושג מה זה. ואנחנו עומדים שם במקום אחד, בחום הנוראי הזה של התחלת הקיץ, באווירה הנוראית הזאת, וכו' וכו'. אני קופץ קדימה 3.5 שנים. הגעתי לארץ מיד עם קום המדינה, בגיל 17. הגעתי לכפר הנורא דתי, כפר חסידים. הייתי שם. אחרי יומיים, שלוש, עשיתי סוויץ', אני לא הייתי שם. אני רוצה להיות כמו צבר. לדבר כמו צבר, להתלבש כמו צבר, לאכול כמו צבר, לעבוד כמו צבר. 40 שנה כלב לא שמע ממני מילה. מילה לא. לא עשרי בטבעית, לא כבזי ניסן, לא סרט, לא ספר, ולא לא יודע מה. כלום, שום, כלום. למעט שני דברים. באמצע 40 שנה, זאת אומרת, כבור 20 שנה, היה משפט אייכמן. אולי שמעתם על זה. הרבה או מעט, אינני יודע. שם היה בעיקר על נושא הונגריה, יהדות הונגריה. הצוללת שהייתה במעמקים, עלתה למעלה, זאת אומרת אני, והזנתי, משום מה, לא יודע, בתחילה או בדיעבד, הזנתי לכל מאורך משפט אייכמן, את הכל. זה עניין אותי, למה? אני לא יכול לתת תשובה. אחרי שגמרו את כל העסק הזה, וקיבל עונש מוות, ושרפו את גופתו, והוציאו אותו בספינה לים התיכון, ופיזרו את האפר שלו שם בתוך הים, כדי שלא יבואו מישהו אחר כך להשתחוות על הקבר שלו, הצוללת חזרה בחזרה לעוד 20 שנה. כשנפתחתי אחרי 40 שנה, ואני לא רוצה להיכנס, כי הסיפור הזה, רק איך נפתחתי, מתי, זה סיפור בפני עצמו, ואין לנו מספיק זמן לדבר על זה. כשנפתחתי, אבל, ואגב, עוד משהו, 40 שנה, מה שאתה התחתנת באמצע, אשתך לא ידע שום דבר, נולדו לך 4 ילדים, אשתי ראתה על האף שלי, ידע שאני הייתי בשואה. אני ראתה על האף שלי שאני לא מדבר, אז אני לא מדבר במשפחה. רבותיי, 4 ילדים שלי שלמדו בבית ספר בזדליה ובבית ספר של הקיבוצים הדתיים שמעו אותי לראשונה לא כאבא לילדים בבית ליד השולחן, אלא כמרצה מבחוץ בא לבית הספר, כמו שאני מספר לכם עכשיו. טירוף, טירוף. בקיצור, הלכתי לראות חבר'ה, אני משתדל לדבר בשפת אנוש, אני מקווה שמבינים אותי, אחרת אני סוגר את הבסטה והולך הביתה. שוב שכחתי על מה דברתי במילאים אחרונות. לא, 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 משהו אחר עוד היה.
הירידה מהקרונות, 3 שנים קפצת בחצי.
כן. אז אחרי, לא, 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 לא קפצתי, זה לא נכון. אולי מישהו אחר אתה שומע אותה. לא. לא חשוב, נו, בוא נעשה. הרכבת עמדה שם, וכן, דבר ראשון שעשיתי, אחרי שנפתחתי, משה סע ישר ליד ושם לבדוק מה כתוב בספרות השואה על רכבת העמדה, ככה כזמן, ועוד לא הספקתי להגיד אפילו, אחרי כ-10-12 שעות, גם כן נורא היה, התחיל לסוב רוורס, שוב 3.5 יממות, ואני לא ידעתי שום דבר. ספרות השואה כתוב לאמור, יצאנו הונגריה, סלובקיה, צ'כיה, פולין, שעה נסיעה מאושוויץ בירקנו, פרטיזנים פוצצו את מסילת הברזל כדי למנוע את הבאתנו, שגורלנו לא יהיה כיתר גורל של חצי מיליון יהודים מהונגריה שהושברו, זהו. פצצו את מסילת הברזל. ברגע, שעה נסיעה מאושוויץ. רכבת של 3,500 אנשים בערך. האחראים על הרכבת התקשרו מיד מאדוננו מורנו אדולף אייכמן, שישלח מהר צוות טכני לתקן את הכל. שוב פתיחת סוגריים לרגע אחד שרציתי להגיד בהתחלה. ברגע, בזמן שאייכמן התחיל את המלאכתו בהונגריה, הגרמנים היו חד משמעית ברור להם שהם מפסידים את המלחמה, ואייכמן ידע שלא יכול להרשות לעצמו שהקהילה היחידה שעדיין לא סבלה משואה לא תחת ידיו, לא יושבו תחת ידיו. לכן כל התהליך היה בכסף רצחני יותר, לא היה לו כמעט זמן לשום דבר. אם כן, לא נתנו את הדבר הזה, ורכבת התחילו לנסוע בחזרה. שוב, פולין, צ'כיה, סלובקיה והונגריה, במזרחה של הונגריה, ומשם שוב ישר עד לגרמניה, זה מה שהיה הנגלה השנייה של 3.5 יממות. ושוב אני אשתדל לקצר, כי רגע אחד, מתי אני צריך לגמור? אני מבקש 10 דקות לפני הזמן, ואני יודע, רוצה שכולם ידעו, אי אפשר לגמור את הסיפור הזה. אני כאיש עירות יוצא לפולין 7-8 ימים ומדבר שם המון, ואחרת תמיד באים לתלונות, למה אתה לא מספר עוד ועוד ועוד ועוד? אז בשעה וחצי, קצת פחות משעה של 8 ימים. אבל ביקשתי רשות וקיבלתי, ואני מאוד שמח, כי דרשתי את זה אפילו, כי מתוך ניסיון השאלות כל כך חשובות שחשוב מאוד לאפשר, ואני אומר מראש ואני אשתדל לענות עליהם, אין שום שאלה פסולה בעיניי, אבל לגבי תשובות, כי יהודי שומר תורה ומצוות, אני יודע שעל חלק אין לי תשובה. בעזרת השם יבוא המשיח, כן או לא, נדע, אבל בכל אופן יהיה מותר בעוד 10 דקות לשאול מה שתרצו, ואני אשתדל להשיב. נחזור בחזרה. איפה? כן, הגענו שם לגרמניה, למעשה היום זה אוסטריה, אבל זה היה חלק מהממשלה הגרמנית. עשו סלקציות וכו' וכו', גברים לחוד, ראשים לחוד, בריאים לחוד, חולים לחוד, ילדים כאן וכו'. ואז התחיל בשבילנו פרק של 9.5 חודשים עבודת כפייה. הגרמנים ראו מלחמה נוראית הייתה, הגיעה רכבת של 3,500 אנשים, ננצל אותם לעבודות, פתחו באוסטריה, היום זה אוסטריה, זה 15 מחנות עבודת כפייה, וחילקו אותם לקבוצות, למחנות שונים למיניהם, כדי שעסקו בכל, כי סוף אמצע המלחמה היה גיוס מלא שם, אין אנשים שיעבדו בבתי חרושת, אין אנשים שיעסקו בחקלאות, אין נהגי אוטובוס, אני יודע מה, ועוד 1,001 דברים. אז הגיעו פשוט אנשים, אמנם שבורים ורצוצים, הרבה לא יוכלו להוציא מאיתנו, אבל הוציאו עוד הרבה, אז בואו ננצל אותם. בקיצור, הגענו למחנה עבודת כפייה, לא סוג בעבודה כמו שאתם ראיתם בפולין או שראיתם וקראתם וזהו. עוד מעט תבינו, לפי תוך מספר משפטים תבינו מה אני מתכוון, שלא אותו דבר היה. חילקו אותנו לקבוצות, ואני הייתי בקבוצה של כ-13 אנשים. מגיל 10 ומעלה כולם עסקו בעבודה, ועסקנו, נסתבנו לעסוק בפינוי הריסות שאתמול או שלשום או לפני שבוע נהרסו בתי מגורים או בתי תעשייה על ידי הפצצת אמריקאים או רוסים, משהו כזה. לחפש אם יש עוד גופות, לא עם ציוד כבד כמו שיש להבדיל 1,000 הבדלות בארץ ישראל, במדינת ישראל, אלא הכל בידיים, ולהוציא את האבנים השלימות ואחר כך לבנות מחדש. ואנחנו היינו, לא היינו פועלים בניין ובכלל לא פועלים שחורים, היה בכל קבוצה כזאת גוי עציר פוליטי, לא יהודי, עציר פוליטי שהיה באזרחותו פועל בניין ומנהל משהו כזה, הוא היה ממונה עלינו על הדבר הזה. ואני הפכתי שם מומחה לבניין ועסקתי דברים נוראים, עייפות וכו' וכו'. ערב הראשון אחרי עבודה, חזרנו חזרה למחנה, קיבלנו משהו לאכול, בערך אותו דבר היה בכל המחנות ברייך. איזה מרק, ללא טעם ולא ריח, סליחה, ריח ודאי זה ריח בלתי נסבל. אבל כשקיבלנו את זה, זה היה גן עדן בשבילנו. כיכר לחם לכך וכך אנשים, ועוד פה ושם קצת תוספות, קצת ריבה, או אני לא יודע מה. למחרת ביום, אחרי יום עבודה, קיבלנו שוב את אותו האוכל, יום שלישי אחרי עבודה שוב את האוכל, אז הראש הרופא שלי אמר, אם מקבלים יום אחרי יום אוכל, כנראה שהם באמת זקוקים לעבודה שלנו, בניגוד לפולין, ששם מטרה הייתה להוציא את נשמתם, או במוקדם או במאוחר, או בלי עבודה או עם עבודה. והבנתי שהם באמת זקוקים, וכנראה לא יעצרנו. ואכן, במשפט קצר, כל עוד שלא יהיו שום עבודות, שום תלונות על עבודה שלך. עסקת, הוצאת את הנשמה שלך, אבל היית בסדר גמור בעבודה. ובמגורים שמרתם על הניקיון ועל הסדר, כי היהודים הם מפיסים את המחלות ואת המגיפות, חייב להיות סדר וכו'. נתנו לנו גם כלים כאלה לנקות פה שם. ובזמן שיחלקו את האוכל, תעמוד כמו ילד טוב ירושלים, בשורה עורפית, יפה, מסודר, והכל, ואז לא נרסה לכם שום דבר. תיאורטית, היו לנו שעות פנויות אחרי עבודה, ולא תרטרו אותנו כמו בפולין, לעמוד לספירה על ימים ולילות וכו' וכו' וכו'. ואגב, בתור יהודים שאומרים מצוות, אוסיף עוד איזה שניים ושלושה משפטים. אחרי איקס זמן, והיינו רצוצים, שבורים, בקושי הלכנו עם גב כפוף בעבודה, לעבודה וכו'. אחרי כמה שבועות או יותר, מישהו מבוגרים, לא אני, אמר, חבר'ה, אם ככה, נקום יותר מוקדם ונתפלל. במשך 9.5 חודשים, אם הייתי מחבר ביחד, עשרות פעמים קמנו יותר מוקדם, חלק במניין, ופעמים אחדות, אם אני לא טועה, גם הנחתי אפילו תפילין. והיה לנו, מישהו היה לו סידור, חומש קטן, כן? ובשבת גם כן קמנו יותר מוקדם, והתפללנו חלק בתפילות, ומישהו קרא את פרשת השבוע וזהו. ראש השנה, יום כיפור, קמנו יותר מוקדם, אולי אוסיף עוד מילה על ראש השנה, קרא לי משהו מאוד מיוחד. בערב, אגב, מאותו הכלום שקיבלנו לאכול, הצלחנו לחלק חצי למחר ארוחת צהריים, מהכלום את החצי מחר לארוחת צהריים, את החצי הכלום הזה. יום כיפור יצאנו לעבודה כרגיל כמובן, ואת הכלום הזה שלקחתי לארוחת צהריים למחר, שמתי בתרמיל צד, לא עלה לדעתי לצום באותה תקופה. אני לא יודע אם חשבתי שאסור או לא חשבתי, אבל אני יודע שלא, עוד נתבינו שלא צמתי. אני ושמתי את החומה, את הסידור הזה, היה לי פורמט קטן, מחזור יום כיפור היה איתי. שמתי את המחזור בכיס שלי יחד עם הכלום הזה, עם האוכל, ואמרתי, אולי בהפסקת הצהריים תוכל להתפלח קצת מאחורי מחסן הכלים להתפלל. אכן ככה עשיתי, לא זוכר אם לפני פיסת לחם שאכלתי או אחרי פיסת לחם, הלכתי מאחורי זהו, ועם התרמיל צר על הכתפיים, והיה לי המחזור, ועמדתי שמה, והתחלתי, כנראה, תפילת 18 של מוסף יום כיפור, כנראה, אני חושב. ואתם מכירים מה זה חוש השישי? חוש השישי שאני מרגיש שמשהו יקרה איתי. לא ראיתי, לא שמעתי, לא אמרו שום דבר, אבל מרגיש משהו, איזה אינוחות. ואני מרגיש משהו יקרה עוד מעט. ואני ממשיך להתפלל באותו המחזור המסכן הזה. ואני רואה, בלי להפנות את הראש, איזה צל גרוב ארוך מתקרב אליי. ועוד שנייה, עוד יותר, ואני רואה איזה גוי גבוה מפקח על עבודה, ואני, הלב שלי התחיל לעבוד שעות נוספות, וככה, כמו יו-יו, לא יודע מה, והוא עושה חצי קשת, והוא מתייצב מאחוריי, אני קטנצ'יק, והוא גבוה, ותופס אותי עם המחזור בידי, שואל אותי כבר היה לי בגרמנית, קראו לי ארנה, ארנה, מה אתה עושה? תוך שבריר שנייה, לא ידעתי מה לענות, אמרתי, בגרמנית, אני מתפלל לאלוקים שלי, והוא עומד ככה, מסתכל ככה, עושה תנועה כזאת, ומסתלק, וכאילו שאמר לעצמו, אם הכלומני כזה, אין לו מה לעשות עכשיו להתפלל, שימשיך להתפלל. אבל אני לא אשכח את המעמד, את ה-20 שניות האלה. בקיצור, החיים התנהלו ככה, אולי עוד דבר אחד שקשור עם שמירת תורה ומצוות. אם השם יקום דמה גם כן עבדה, ומיום ליום היא ירדה ביכולת שלה לעבוד וכו' וכו', ונורא דאגנו וחששנו מאוד לגורלה, הצליחה להשיג לקראת פסח, היא שמעה על הלוח שנה באיזשהו מקום, הצליחה להשיג מאיזשהו מקום כמח, ויפתה לנו איך, מאיפה אינני יודע, חתיכת מצה. כמו איזה פיטה, זה לא היה קשה לפסח, אני לא יודע אם הקשר וכו'. אבל האישה הזאת ידעה שצריכים גם כאן לעשות משהו עם הילדים, קצת חינוך, שידעו שזה פסח היום. אני לא יודע מה עשינו באותו ערב, מה שקוראים היום ליל הסדר. אין לי מושג, יש המון דברים, אני לא יכול לזכור את זה וכו' וכו'. יש לנו 10 דקות הנותרות. חבר'ה, תשמעו, אני עוד פעם אומר שאי אפשר לגמור. אי אפשר לגמור. לפעמים שואלים שתי מילים וזה גורר 10 דקות לפחות. כי זה מה שחבר'ה רוצים בשאלות שלהם. שוב אני אומר, בלי לבזבז את 10 דקות היקרות, כל שאלה מותרת, מה אני מבקש מכם, אחד מכם יעמוד ויגיד מי רשות הדיבור וכו' וכו'. כי אני לא רוצה להיות השבס גוי הזה. לא אמרתי שאתה תהיה לשבס גוי, חס וחלילה. כן. ובכן, רבותיי, אני עוד פעם אומר, אני אשמח לשאלות, ואני בטוח שיש הרבה שאלות, אם זה כתוצאה מהשיחה, ואם לאו דווקא, אלא סביב זה, בעקבות הייתם בפולין, או בעקבות שלמדתם דברים, שאלו מה שבא לכם.
כן, אחורה.
בכל רם, ותגיד, בכל רם.
תמוד.
איך הגעת לארץ?
איך הגעתי לארץ? זה דורש שתי יממות. אבל אני לא יודע מה לעשות. תוך 10 שניות אני אגיד למה אני מתלבט כרגע. יש כאן שתי אפשרויות. או אני סתם אשפוך כמה מילים, וזה לא שם שום דבר, או אם תרצו, אם תרצו, להזמין אותי פעם, לעסוק בשיקום, בבניין, בארץ ישראל וכו' וכו'. זאת תהיה השאלה הראשונה, אני ארצוח לדבר. כי אני לא חושב, זה יש מילים. במשפט אחד אני כמה מילים. שמעתם על עלייה בית, אוניות מעפילים שהגיעו, ורובם המכריע לא הצליחו אפילו להגיע לארץ ישראל. עלייה ג' מסופק אם יש ביניכם אחד, אולי אחד, שניים, שלושה. מה זה היה עלייה ג'? זה כמה רבבות יהודים ברגל מטורקיה, סוריה, לבנון, הגליל העליון, ושם התפזרו ביישובים כדי שהבריטים לא יתפסו אותם ושלא ידעו מי ישראלי ומי עולה בלתי לגלי. עלייה ד', אני לא יודע אם יש אחוז אחד מתושבי מדינה יהודים. על הבריחה שמעתם, נכון? זה היה אגף בסוכנות, בריחה כדי להבריח אנשים. אנשים שמתאימים לעבודה הזאת, פיסרו אותם בין מאות אלפים יהודים, ניצולי שואה ברחבי אירופה, שמחכים מחר לעלות לארץ, כי הבריטים לא מאפשרים וכו' וכו' וכו'. והם חיפשו כל חור, כל סדק וכו' וכו'. אם עלי הבית לא הולך, בכל זאת שמה, בכל זאת יצליחו. ועוד כל מיני דברים. וגם לפעמים מפיצטה, אחר שניים, שלוש וכולו. יש לי אח קוראים לו דני, הוא היה אז בן 10, מוצא מה שמשפחה שלך.
קייץ.
כמה ילדים עד ב-20?
יש לי?
כן.
חמישה
ילדים משפחת קייץ הלכו לטייל באיטליה, סתם תיירים. ומטיילים הגיעו לקשת טיטוס. פתאום מגיע לשם איזה יהודי, מישהו מדבר עברית, אתה משפחת הקייסס, כן, באתם שלשום מארץ ישראל, יום ראשון אתם חוזרים באונייה לחיפה, ובכן לא 5 ילדים, יש עכשיו מהרגע 6 ילדים, יש פה ילד, יתום מאבא ואמא, ניצול שואה, זה אח שלי דני, מעכשיו זה הילד שלכם. מה זה? פספורט, כבר יש לי פספורט על שמו, כתוב לא דני פריש, אלא דני סקייסס. והוא ראה שהאבא הנורא מתלבט מה לעשות. תשמע, אני מבטיח לך שלא ייפול עליך לעסק, כי ברגע שאתם יורדים בנמל חיפה יש איש עליית הנוער, הוא יקבל אותו לאחריותו. וכשהגיעו לנמל חיפה אז התחילו לרשום את התאונת עולה בשבילו, ולפי מה אתה אמרת, מה שאיך קוראים לילד ציקס, איך שם משפחה?
קייץ.
שם משפחה לא זוכר. אז הוא אומר לא, קייץ קוראים לי פריש. ילד זוז הצדה, אל תפריע פה. והתחיל לעשות סקנדלים שם, ילד בן 10, סקנדלים, קוראים לי פריש, שם משפחה. אז עשו לו טובה גדולה, רשמו כמו שהיה בפספורט של אבא, בסוגריים פריש. היה בן 10 ומשהו. במקום המדינה צריך לחלק תעודות זהות. לפי מה מחלקים תעודת זהות? לא סתם, אני איציק ואני מקבל תעודת זהות. לא, היה לך או פספורט או זמינה, לפני קום המדינה מהבריטים, לגלי, חוקי, או תעודת עולה או מה שלא יהיה, ומה שהיה כתוב בתעודת עולה, לפי זה בדיוק רשמו בתעודת זהות שלך. הוא היה חניך בכפר הנוער הדתי, הגיעו לשם פקידי המדינה וכו' וכו', תעודת עולה, והתחיל לרשום בפנים, בדיוק כמו שתעודת עולה. אני אפריש, אני אפריש, לא מסכים, ועשה צחקות. אדוני היקר, חברים יקרים, לא עשה, לא היה שום דבר, רשמו בתעודת זהות שלו, בדיוק כשם משפחה שלו, ובסוגריים פריש. אחרי שנים היה צריך להגיש בקשה לשינוי השם. וכל כך למה? הגיעו אחרי השואה לארץ מאות אלפים יהודים, והיו מדינות שונות כמו רוסיה וכדומה, שהחליטו להשחיל שם קצת מרגלים גם כן. מה, ילד בן 10? אם לא בתקו 10 או 10, לפקידים האלה אין זמן כשרושבים את השמות עם ילד או לא ילד. היה חוק, לא נותנים לרשום אלא בדיוק מה שכתוב שם. והיה צריך להגיש בקשה לשנות את שם משפחה שלו, שעד היום קוראים לו פיש. פספורט שלו. שאלה קטנטנה עם סיפור ארוך, אבל זה רק החלק הראשון. סליחה?
עוד שאלה, עוד שתיים.
אני חושב שכדאי, הוא שאל אם אולי במקום... טוב, שאלה שנייה. אבל זה לא הייתה תשובה. כששאלת איך הגעתי... בסדר, הגעתי אל הארץ ככה. גם אני הגעתי באווירון בלתי לגלי. אווירון בלתי לגלי. זה עלייה דלת. אבל אני לא אפרט כרגע משום שיש עוד... בקול רם. מה שמך, סליחה?
דוד.
תגיד, כן.
רציתי לדעת איך אתה מרגיש שצריכים לחנך את השואה, כאילו, לתלמידים, צריכים לחנך אותם לחשוב על זה עניין של בשואה רואים כמה תופעות, רואים תופעות.
Say in English and you'll help me to understand.
Say it in English.
Fine, okay. In the Holocaust, there are like, different sides of the Holocaust that like, you can focus on. You can focus on like, the Warsaw Ghetto uprising,
right.
The things where the Jews were showing bravery and stuff like that. Or you could focus on the aspects of like, the camps and the bad things that happened and more the victimization that occurred.
הוא שואל, מה אתה רוצה? מעדיף להדגיש את הדברים על הגיבורים בגטו ורסו, או על כל הדברים השליליים שהרגו את כל האנשים וכזה, או זה? או את... יש כיוון, שתי כיוון.
שתי תשובות. א', זה אותו דבר. ב', היו גישות שונות, היו מחשבות שונות, מה יותר חשוב? אתם שמעתם על מרד גטו ורסו. אומרים שזה היה גדול, גדול, גדול. בהחליט גדול, ואני מצדיע בפניהם עד היום הזה. אבל בוא לא נשכח. אלו היו חבר'ה צעירים, רובם, בוגרי תורת נוער, לא כמו אותה גולס יידן, כן, א', ב', לא היה להם נשים וילדים שצריכים לפחד, כי אם היו אנשים בבוגרים, יש נשים וילדים, אז מיד הרגו את הילדים ואת האישה, אם תפסו אותם. לא היה להם מה להפסיד, רק את הגוף שלהם. אבל זה היה חלק, זה צד אחד של אותה מטבע. כי זה הדבר החשוב, זה הדבר החשוב. יש אנשים שחשבו שמה שיהיה, אני אחיה. ויש מי שאמרו, אני לא סומך על שום דבר, אני לוקח את החוק בידיים שלי, אני אעשה מה שאפשר. זה אותו דבר, אבל גישות שונות. קיבלת תשובה?
כן,
תודה רבה לך. כי זו שאלה חשובה מאוד.
כן, כן.
In English or in Hebrew? Oh, thank you. Excuse me. In all Ram.
Two
questions. In Lel Sedi, four questions.
Did Italy have a Jewish in Germany? And how did
אני יכול להגיד לך שתי תשובות. ורשי אומר במבוא בתורה, אם יש שתי שאלות, כנראה שאף אחד משתיהם לא מספיק בפני עצמה. אתה יודע, אני לא מחדש לך שום דבר. אני לא מגרמניה, אני לא נולדתי בגרמניה, אלא בהונגריה. אבל לא משנה, זה בערך אותו דבר היה גם כן. איך? הונגריה, אוקיי, בסדר. היו יהודים חרדים הקיצוניים שבנטור הכרתם, באו מהונגריה, ובמאה שיעורים בבתי ההונגרים נמצאים לא יהודים מטורקיה ולא מסלובקיה ולא מציפרוס, אלא כמעט כולם מהונגריה. עד היום הדור השלישי מדברים הונגרית שם. עד כזה, זה קדוש, תסלחו לי, כן. היו ב-1848 היה חופש גדול, אמנציפציה של יהודים, מותר לעשות מה שהם רוצים, והייתה התבלות קשה מאוד, עד כדי קשה שהיו קהילות רבות שרצו להתפלג, הדתיים לחוד וחילונים לחוד, לא רצו לחוד, והיו הרבה קהילות שהיו שלוש כיתות, חרדים, חילונים ומה שבאמצע משהו, קראו סטטוס קוו. אתה מבין? אני אספר עכשיו בקצרה בקהילה שלנו. היו הרבה כאלה, כן. בקהילה שלנו, סליחה?
איפה הייתה הקהילה שלכם?
אני אגיד לך, אבל זה לא יעזור שום דבר. הוידו ננש, מה פירוש המילה? הוידו זה שם המחוז. נניח עמק בית שען. אומרים שם תירצבי, שען שלוחות, שם עין הנציב, שען זו אליהו. אז קראו לזה הוידו ננש. כן? באותה קהילה של ננש, היה להם שכל, כעובדתית שלושת רבע, בשפה של הפוליטיקה של היום הייתי אומר שלושת רבע היו נניה פועל אגודת ישראל, כן? וזה רבע היו חרדים. ואז בתקופת הפילוגים שהיה אז באירופה בכלל, אז החליטו כל הקהילה שהקהילה ממשיך, שהם לא יתפלגו מאיתנו, הקהילה אחראית לשלם את כל החזקת השתיב לכל הבית כנסת שלהם, ושהם ישלמו את המסים וכו' וכו'. כאילו חלק מאיתנו, אבל אוטונומיה, מה שקוראים לזה בארץ ישראל היום. זה בערך הייתה תמונה, היה גם בגרמניה, פחות או יותר אותו דבר. חבר'ה, אני לא רק באמצע השיחה, אלא בהתחלת השיחה. אמרתי לכם שאני בתור איש עירות יוצא פעמיים בשנה, חזרתי רק לפני חודשיים, הייתי עם שתי אולפנות, אולפנת הראל מכפר סבא ואולפנת בר אילן מנתניה, הייתי איתם. ובמשך 8 ימים החבר'ה תמיד צועקים, למה לא מספר עוד ועוד ועוד ועוד, תארו לעצמכם, מה שאי אפשר ב7-8 ימים, על אחת כמה וכמה לא. אם אתם תרצו ויתאפשר לי ויהיה לי איזה בקשה ממני, אני אשקול אולי נבוא הפעם.
אני גם רוצה להודיע שמשה כתב ספר, ונשים בשם הספר זה באמונה בחסד וברחמים, יש לו כמה איתו, אבל נשים רשימה, מי שרוצה להזמין, נרגין מי שרוצה.
אופ, סליחה.
כמה? 40 שקל, אוקיי? 40 שקל, משהו?
לא, אם הרבה, אז 35 שקל אפילו.
נהיה קבוצה, אני לא רואה את
זה לקשור. זה מספר, הספר הזה יצא כבר 25 שנה. יותר מ-5,000 ספרים, בעיקר ישיבות ואולפנות קונות את הדבר הזה. לפעמים המוסד קונה בשביל כולם כמתנה, לפעמים אומרים יש במשרד דוגמה אחת ושולחים לי רשימה שמות ואני אדאג לספק את זה בכיף.
אנחנו רוצים בעד ישיבת הכותל להגיד למשה יש הכוח ותודה רבה שבאת. היה לו שלט נסיעה,
זה לא הצגה,
נסיעה רצינית. היום היה 100 שלוחות לכפר פינס לירושלים וחזר.
אני בא הבוקר מכפר פינס, עכשיו נתתי באולפנה שיחה, מאולפנה פינס, כפר פינס, עד הנה, זאת המרחק כמו מפה להגיע לעמק בית שאן לשלוחות.
אז תודה רבה, ונשים את השלט למי שרוצה להזמין את הספר שלו.
אני צריך להגיד לכם תודה רבה, שבזכותכם זכיתי לקיים מצווה לספר לכם.
תודה רבה. אנחנו חוזרים לתפילת מנחה בבית
מדרשת. אני מכיר את אדוני מאיזשהו מקום, אני לא יודע.
אני רוצה להצמין.
סליחה?
כן, הבאת לי
פה. כן. איך קוראים לאדוני?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.